ט' במכה החמישית. למדנו דם, צפרדע, כינים, ערוב. כששלושת, ארבעת המכות האלה באות לבאר מה שמבדיל את ישראל מן העמים. מה מבדיל את ישראל מן העמים? העובדה שאנחנו בני אברהם, בני יצחק ובני יעקב. כשהמשמעות היא שישנן תכונות בנפש הישראלית שמיוחדות לנו, היכולת של ההתגברות על הטבע מכוחו של אברהם, מסירות הנפש מכוחו של יצחק, והיכולת להיות כלי לשכינה מכוחו של יעקב. זוכרים את זה? והדבר הזה בא לידי ביטוי, הוכח על ידי שלושת המכות הראשונות, הדם, הצפרדע והכינים. אבל הטענה של פרעה הסמויה היא, אמנם זה נכון שיש בכם אותו ייחוד, אבל בכל זאת אתם הסכמתם בשלב מסוים של ההיסטוריה שלכם להתערב בנו בימי יוסף, ואם כן קשרתם את גורלכם לגורל ההיסטוריה המצרית. אתם לא יכולים להיפרד, ועל זה באה טענת הערוב. טענת הערוב באה להראות שאף על פי שחיינו חיי סימביוזה כלשהם עם מצרים, אבל נשארנו בגטו שלנו. מי שחי בגטו בתוך אומה אחרת, זה סימן שמצבו זה הוא בעיניו זמני. ולכן יש לנו זכות לצאת, זה מכת הערוב, ביארה את זה כשהוסמה פדות בין ארץ גושן לבין שאר מצרים. כן? והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי יושב עליה. כן? איך זה, בפרק ח' פסוק, הפליתי ביום, כן. והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, לבלתי להיות שם ערוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. עד כאן מה שראינו בפעם שעברה. עכשיו נשאלת השאלה, הטענה של פרעה עדיין, אתם מבינים שיש פה טיעון, כן? פרעה הוא אדם אחראי מאוד, שגורל ההיסטוריה האנושית בעצם נתון בידו, הוא לא יוותר סתם ככה, בלי ראיה, על זכותו להוביל את ההיסטוריה האנושית לטובת איזה אספסוף של עבדים. ואני מניח שאני הייתי עושה אותו דבר כמוהו. זאת אומרת, לא סתם משחררים אומה שלמה ונותנים, מפקידים בידה את גורל האנושות. אין דבר כזה. אבל, ולכן היה צורך להוכיח שיש ייחוד לאומה הישראלית. אבל הטענה של פרעה, ובזה עצרנו פעם שעברה, היא אומנם אתם שונים, אבל יחד עם זאת, ישנו מכנה משותף בין ישראל לבין העמים. מה הוא? כולנו בני אדם. ולכן אין לכם זכות להיפרד פירוט מוחלט מאיתנו. כולנו בני אדם. מה ההבדל? כן. כן, אבל הוא... כן, אבל צריך להוכיח את זה. צריך להוכיח את זה וגם להצדיק את זה. כן, אני אסביר. למשל, הבחירה האלוהית בישראל יכולה להיות שעל גבי היותנו אדם ככל האדם, על גבי זה יש עוד משהו. אז אם זה ככה, יש לנו מכנה משותף עם מצרים, עדיין. כן? כן, כן. שכין, לא, דבר, שכין, דבר, שכין, ברד. שלושת המכות הבאות. דבר, שכין, ברד. והאישה הזה אני אזכיר, ויכוח שהיה בצעירותו של הרב קוק, בנו, הוא היה הרב קוק צעיר, בחור צעיר עדיין, ובין הרב מרדכי אליאסברג, שהיה מראשי המזרחי בליטה. הרב אליאסברג טען שעם ישראל אמנם הוא גוי קדוש, אבל הוא גם עם. הוא חושב שלכל עם יש זכות לעצמאות, להגדרה עצמית, למדינה וכדומה. אז למה ייגרע חלקנו? לכן אנחנו צריכים לבוא בתביעה אל העמים, להעניק לנו עצמאות מדינית, כמו שמעניקים עצמאות מדינית לבולגרים. כן? הבולגרים היו חלק מהאימפריה העותומנית. יום אחד הם אמרו, אנחנו מהווים ישות לאומית עצמאית, אנחנו תובעים מדינה. וככה קמה בולגריה. אז באותו אופן, אמר הרב אליאסברג לרב קוק, אנחנו צריכים לבוא אל העמים, לתבוע את זכותנו הטבעית. על גבי הזכות הטבעית הזאת, ישנה מעלה מיוחדת לעם ישראל, שהוא גם עם קדוש. שהוא העם שהשם בחר בו. עד כאן שיטתו של הרב אליאסברג. הרב קוק, שאומנם היה אז צעיר, אמר שלדעתו כל זה לא נכון, ותתפלו לשמוע שלפי הרב קוק אין לאומיות יהודית. הכל קדוש ממסד ועד פחות. כלומר, אין דבר, אין מצד הטבע קיום לטענה הלאומית היהודית, היא מלכתחילה כולה נשמתית. הכל בא מנשמת ישראל. אמר הרב אליאס ברג, הקוק הזה עוד יהיו איתו דברים גדולים בארץ ישראל. איך אמר? הרגיש שיש פה משהו גדול שמתחולל, שמתכונן כאן. כן? זאת שיטתו, אם כן, של הרב קוק. עכשיו, בספר אורות, יש למישהו פה אורות? אין פה אורות. טוב, לא נורא. בסדר, לא קרה כלום. כן? פלא שיש בית כנסת בלי אורות. עכשיו, בספר אורות, הרב קוק דן בשאלה, שוב מביא את השאלה הזאת לדיון, אומר צורתם של, בחלק הנקרא אורות ישראל, צורתם של ישראל צריכה להתברר, האם אנחנו קודם כל בעלי קומה כלל אנושית רגילה, ועל גבי זה יש יסוד של קדושה, או שמראש ועד סוף הכל קודש. שמה הרב מתלבט, בסוף הוא אומר, כדעתו, שמלכתחילה היה צריך להיות כפי הציור הראשון, ובמציאות קרה כמו הציור השני. פירוש הדבר, שבימי אבותינו הקדמונים ביותר, בראשיתה של האנושות, אז באמת הייתה ציפייה כזאת, שהגוי הקדוש שיוליך את האנושות, יהיה גוי כמו כל הגויים, פלוס עוד משהו. אבל האנושות ירדה כל כך, מפני נפילתה המוסרית של האנושות, אי אפשר היה לבסס את הקודש של האומה על יסוד החול של כלל האנושות. כי החול היה כל כך נמוך, כבר כל כך נטמע, שהוא גם היה מטמא את הקודש, אם הוא היה משמש כבסיס לקדושה שלנו. הבנתם את הנקודה הזאת? קצת מופשט, אבל כן. שאלה יפה מאוד, אבל זה כמו עדות שאתה יכול להזימה, כי אני לא יודע למה אתה קורא מה. אבל קודם כל, לפני שאתה שואל את השאלה הזאת, אני רוצה שהדברים שאנחנו אומרים כאן יהיו ברורים. כן? כישות חדשה מלכתחילה. כלומר, היה צורך, כך אומר הרב, היה צורך בקור הברזל של מצרים כדי ליצור מחדש גם את הקומה האנושית בנו. לא רק את היתרון של גוי קדוש, אלא גם הקומה שלכאורה יכולנו לקלוט מן הגויים, היינו צריכים לבנות מחדש, כך שהכל מראש ועד סוף קודש. כן. כן. נכון, השאלה היא, ממתי נפלה האנושות לאן שנפלה? כלומר, מה שהרב כאן רומז, זה שבהיסטוריה שקדמה לירידה למצרים, כבר קרה מצב כזה שהאנושות נפלה מבחינה מוסרית, ואי אפשר היה יותר לבנות את קדושת ישראל על יסוד הקומה הגויית.
איפה אנחנו
רואים את הכוונה האלוקית שלכתחילה היינו
צריכים להיות גוי, אם זה לפני האבות
אפילו? הרי היה שעוד הרבה לפני מה שלפני האבות לא היה עם ישראל. זאת אומרת, יותר נכון, הייתה תמיד שושלת אנושית שעמדה במרכז האנושות מבחינת הקודש, אבל היא לא הייתה נפרדת פירוד מהותי, נכון? אבל מאז יציאת מצרים קרה לנו משהו, שועבדנו במצרים עד כדי כך שהתפתשה לגמרי קומתנו הלאומית הטבעית, והיינו צריכים להיבנות מראש ועד סוף. כן. כן, אבל בהפרדה מוחלטת. אני אסביר. כשירדנו למצרים, היינו גרעין של 70 נפש. אותו גרעין כבר פעל כישות מדינית במידת מה. למשל במלחמת שכם, על דינה. שמעון ולוי פועלים כשליחיה של אומה, זאת אומרת, זה אומרם גרעין קטן, שבט קטנצ'יק, אבל הוא מתחיל כבר לפעול כישות מדינית. עד כדי כך שמלך שכם, חמור, אומר לבני עירו, נהיה לעם אחד. הסימן שכבר יש איזה משהו שבא מכוח הטבע. מה הטבע פה? זה שנולדים ילדים, ויש אחוזה בארץ, ויש צונו בקר, ויש שדות וקרמים. הדבר הזה מתחיל ליצור איזה מין מיקרו מדינה, משהו שעתיד להתפשט, עתיד להפוך לישות מדינית. נכון? אז אם כן הייתה תקווה, אז אם הכל היה בסדר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, היינו נשארים בארץ ישראל, ובונים את מדינתנו כמו כל העמים. נכון? אלא מה? ירדנו למצרים, נמחקנו לגמרי מבחינה מדינית. חדלנו מלהיות אומה. וקמנו לתחייה מחדש.
אבל במקום הכי גרוע.
במקום הכי גרוע. דווקא בבחינת יתרון האור מן החושך. לכן, גם הקומה האנושית שלנו לא נבנתה על בסיס ה-70 נפש היו, אלא מראש, לוקחים אותנו למדבר. אין מקום יותר לא טבעי מאשר המדבר. זה מחוץ להיסטוריה, המדבר. המדבר מקום תיאורטי לחלוטין. מכניסים אותנו לתנאי מעבדה, ענני כבוד ועמודי שוענן, לא אוכלים מזון מן השמיים, כל ההנהגה היא הנהגה ניסית, הנהגה לא נורמלית, ואחר כך, כשכבר התהוותה האומה במשך 40 שנה, מכניסים אותנו לארץ ישראל. עם המוסדות הלאומיים שלנו מלכתחילה, בנויים מלכתחילה, לא מתוך האינטראקציה עם הארץ. כן? מה היה הצורך לעשות דבר כזה? הרב קוק אומר לנו, משום שהייתה כבר נפילה כזאת של האנושות, שאפילו יסוד החול היה מקולקל. כן, לכתחילה היה עדיף שהחול יהיה בסיס לקודש. אבל קרה מה שקרה, החול נפל יותר מדי, כבר לא יכול לשמש בסיס לקודש. מתי נפלה האנושות? זאת השאלה. כן? מה הן נפילותיה המוסריות של האנושות? יש לנו שלוש נפילות. שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. על שפיכות דמים נפלה האנושות בימי המבול, מלאה הארץ חמס מפניהם, ולכן עונשם היה מוות, ועבודה זרה הייתה בימי דור הפלגה, וגילוי עריות בסדום ועמורה. כלומר, זאת כבר לא האנושות המקורית. אנושות שעברה באופן קולקטיבי, שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, היא כבר לא האנושות המקורית. ולכן צריך לבנות מחדש גרעין מוסרי, על ידי אברהם שתיקן את העבודה זרה, יצחק שפיכות דמים, ויעקב גילוי עריות. עד כאן זה ברור מה שאני אומר? האם זה ברור מה שאני אומר?
יש בעיה קטנה.
כן, מה? לא ברור.
שהעניין של
הכלל זה מוחלט, זאת אומרת, אין בו בחירה. נכון.
אז איך עכשיו יכול להיות
לחתחילה
בדיעבד בכלל?
גם מהלכתחילה, בדיעבד בכלל, הם מתוכננים מראש. נכון. אז זה כמו שאם אני עושה תוכנת מחשב שבה אני מכניס כישלון, אני מתכנת כישלון. אז אם היה כישלון, הצלחתי. בסדר? כאן כישלון מתוכנן. כן, בבקשה.
זה תהיה הדוגמה של יעקב ובנו על בשכם, שמייחוד יישוב מדינית.
כן.
אפשר לחשוב משהו על הפלשתים של ימינו, אבל יש שם גם כסממנים גדולים לשם הרעה, אז נושאים
שמים. נכון, נכון, נכון. מה נעשה עם הבעיה הפלסטינאית? נכון? זו שאלה יפה. אבל היא לא נוגעת לידינו. אתה צודק. אבל אני אגיד לך, כיוון שאתה שואל ואי אפשר להשאיר אותך בכל זאת בתשובה, עיין בפרק למד ב' בספר דברים. שם הדברים נאמרו במפורש. הם קינאוני בלא אל, כי עשוני באבליהם, ואני אקניעם בלא עם, בגוי נבל אך עיסם. כלומר, מהי הזהות הפלסטינאית? היא המילוי של כל מקום בו אנחנו לא ממלאים. שאותו אנחנו לא ממלאים. כלומר, כל נקודה ריקה, כל חלל שאני מותיר בזהות שלי, במישהו למלא אותו. לכן אין בעיה פלסטינאית. יש בעיה יהודית. כלומר, אינך רוצה את יהודה ושומרון, אז בא מישהו ואומר, אז אני רוצה. אינך סובר שאתה ישראל, אז אני ישראל. אינך רוצה אמונה באלוהים, אז יש לי. חולה. כלומר, אם לך יהיה ברור לך מי אתה, אז מלא הטענה של השני מתבטלת. זה מובן? כן. כן. כן, מעט מן המעט, גרעין כלשהו. כן, אבל מטושטש, מטושטש מאוד. הרי סך הכל מה היה לנו? כן, שמות, לבוש, שפה. זה הכל. נכון, של הזיכרון. היה מישהו להחיות. זה כמו שאומרים, הלוז, כן? אתה מותיר את הלוז בתוך הקבר. כן? אז מזה מתחילה תחיית המתים. הלוז זה העצם הקטנה. יש במדרשים שאחרי שכל הגוף נגמר בקבר, נותר ממנו אפר ולא כלום, זה יכול להיות שזה מולקולה קטנטנה שממנה מתחילה תחיית המתים. אז זה מה שנותר. זה סימנים לאומיים. מינימליים. בסדר? אפשר להמשיך את הלימוד? כן. על הבעיה הפלסטינאית פעם צריך ללמוד יותר בהרחבה. זה לא סתם. כן, כן, בסדר, אני אומר, אבל זה לא נושא שפותרים אותו תוך דקה וחצי. זה נושא רציני. אבל בואו נמשיך. אם כן, יש לנו פה שלוש נפילות מוסריות, כלליות, שגרמו שהאנושות הקדומה כבר לא יכלה לשמש כבסיס ללאומיות הישראלית. לכן היה צורך להפריד לחלוטין את ישראל ממצרים. והדבר הזה בא לידי ביטוי בשלושת המכות, הדבר, הברד, השכין והברד, שמשחזרים את מצבה של האנושות בשלושת נפילותיה. הנפילה הראשונה, אתם זוכרים מה הייתה? לא. שפיכות דמים בדור המבול. נכון? דור המבול, מה שהשמיד את האנושות, זה התרבות האלימות. כן? מלאה הארץ, חמאס מפניהם. מה?
כל האנושות לפני כן. כל האנושות, זה היה קין, הבל ואדם. אדם וחווה.
נו, אז מה? זה לא אנושות. זה שורש. שורש. כן? אבל פה ניכר בגדול, כשיש כבר ציבור אנושי כללי, אז השפיכות דמים מילאה את הארץ והביאה מבול לעולם.
מלא גזל?
כתוב מלא הארץ, חמאס. זה גם גזל. גזל זה סוג של רצח בקטן. כתוב כל הנוטל פרוטה מחברו, כאילו נוטל את נפשו. נכון? שנאמר ואת נפש, וקבע את קובעיהם נפש. כן? זאת אומרת, זה לקחת פרוטה מחברו, זה קצת להרוג אותו. אז יש להרוג אותו מעט, יש להרוג אותו הרבה. כן. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי כן, במכת הדבר. כן? תסתכלו בפרק ת' בפסוק ג' הנה יד השם, פסוק ב' אולי קודם. כי אם מה נתה לשלח ועודך מחזיק בם, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה. בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון. דבר כבד מאוד, ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. עכשיו, איך אומרים דבר בארמית? איך אומרים דבר בארמית?
דיברה.
יש לך פה אונקלוס.
מוטה.
נכון? לא גלידות. מוטה. מוטה, מאיזה לשון זה בא? מוות. זאת אומרת, הדבר הוא המוות בהי הידיעה. זאת אומרת, ואנחנו רואים שמכת המוות פגעה במצרים ולא פגעה בישראל. מה זה בא לומר? שיש איזה הבדל מוסרי בין ישראל למצרים. שיש נטייה כללית לישראל, כלומר, יש נטייה כללית למצרים לשפיכות דמים, שעושה אותם פגיעים למוות. בישראל אין נטייה כזאת, אין נטייה של רצח בתור, הייתי אומר, נטייה לאומית, ולכן אנחנו עמידים בפני מכת המוות. כן, מה? מה? אני חושב פה שיות מסובכות מדי. אני אומר דברים פשוטים לחלוטין. אני חושב כמה שיותר פשוט. כן? אנחנו לא רוצחים. כן? כלומר, העם היהודי איננו אוהב לרצוח. לא ידוע. כן? יצר של שפיכות דמים לא קיים באומה הישראלית. וזה מה שזה אומר. כאן, כן? מצרים נפגעים על ידי זה, ואילו ישראל אינם נפגעים על ידי זה. יש ביטוי במשנה באבות, על להטפת הדפוך, וסוף מטיפייך יטופון. כן? מסביר הרמב״ם, מי שמפעיל אלימות, אז האלימות חוזרת אליו, כי הוא משנה את כללי המשחק. אתה ממלא את העולם באלימות, אז האטמוספירה מתמלאת מזה, זה חוזר אליך. כן? אז אפשר לומר שזה מה שקרה למצרים, על דעתיו, הדפוך. אחר כך, באה המכה השנייה, מכת השכין. אתם זוכרים איך הייתה מגדל בבל? איך היה מגדל בבל? מה עשו שם מגדל בבל? לקחו לבנים ובנו מגדל. למה דווקא לבנים ולא אבנים? כי לא היה אבנים. ולמה, ואז מה זה היה מבחינתם הלבנים? הייתה הצלחה. כלומר, ההצלחה של הטכנולוגיה האנושית לספק תחליף לאבנים. קדוש ברוך הוא עשה אבנים בהרים. אז בהר זה לא מסובך כדי לבנות מגדל. האמת היא שבהר אין צורך לבנות מגדל, כי המגדל מסופק כבר על ידי הטבע. ואילו כאן יש חידוש. במקום מישור, במקום שבו אין הר, האדם יבנה הר על ידי חומרים שהוא בעצמו מייצר. אז הוא תחליף לאלוהות. לכן יש פה ההזדמנות למרוד הייתה דווקא במקום ישר. ועל ידי גאווה של שנבע מההתקדמות הטכנולוגית. ומהו הכלי המאפשר לעשות לבנים? האש. נכון? הווה נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר, ויאמרו, הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. זה מה שקרה במגדל בבל. אותו דבר משתחזר כאן. ויאמר השם, אני קורא כאן בפסוק ח', בפרק ת', פסוק ח', ויאמר השם אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן. הכבשן הוא המקום שבו עושים לבנים. וזרקו משה השמיימה. זה בדיוק הייתה הכוונה של מגדל בבל. כלומר, זה במיניאטורה, באופן סימבולי, חזרה אל מגדל בבל. לזרוק השמיימה את ההצלחה הטכנולוגית. וזרקו משה השמיימה. לעיני פרעה, והיה להבק על כל ארץ מצרים, והיה על כל האדם וכו'. לשכין פורח הברבורות. ושוב, השכין פגע בישראל, פגע במצרים, ולא פגע בישראל. משום שישראל חסינים בפני הנפילה הזאת. ומה עם גילוי עריות? איפה זה היה? סדום ועמורה. עכשיו כאן צריך, וכאן המקום למכת הברד. כאן צריך קצת להרחיב. מה הייתה החברה של סדום ועמורה? מה? מה קרה? כן. כן, דבר. רק גם זה, תמיד קשור. אז זה קשור זה בזה. לא, אבל זה לא היה במצרים, זה במדבר. עבדו עבודה זרה, כדי להתיר להם הרעיות. אגב, לכאורה, כל מה שאני אומר הוא מוזר מאוד, כי עם ישראל במצרים גם היו שופכי דמים, מגלי הרעיות ועבודי עבודה זרה. טוב, נצטרך לבדוק את זה. נצטרך לבדוק. נצטרך לבדוק את זה. אבל יש פה בעיה. מבחינה התנהגותית לא היינו שונים מהמצרים. אז למה? הבנתי, בסדר. אז נצטרך לבדוק את זה. צריך להוכיח מה שאתה אומר. כן. לא יודע, אמרתי שאנחנו צריכים לבדוק את זה. אבל אמרתי שאנחנו צריכים לבדוק את זה. אני לא מתכוון עכשיו לענות על זה. תבין, כשנגיע לנושא, נדון. אוקיי? לפי הכלל שאנחנו לא מקדימים דבר. נתרגל לזה שכשאנחנו לומדים משהו, אנחנו לומדים רק את הדבר, אחר כך נוגעים בנושא הבא. גם אם יש לך תשובה. עכשיו, צריך קצת להרחיב, קצת להבין מה הייתה החברה של סדום ועמורה. מה הייתה חטאת סדום? מה היה החטא שלהם? נכון. בספר יחזקאל נאמר שהם חקקו חוק האוסר לתת צדקה. בסדר. מוזר מאוד. ומה כתוב בתורה?
הרעים חטאים להשם
מאוד. במה? משכב זכור. הומוסקסואלי. נכון? נכון. רואים את זה שם. כן? הוציאה את האנשים ונדעה אותם וכו'. אז אם כן, היו שני חטאים בסדום, לפחות המפורשים במקרא, אחד בספר בראשית, אחד בספר יחזקאל, משכב זכור ואיסור צדקה, אגואיזם כלכלי. מה? מעניין, איך אתה רואה שזה אותו דבר?
כי ידוע ש כאילו בינו לבינו זה חסד.
יפה, ואם זה בינו לבינו זה נגד החסד. יפה, אבל אני רוצה קצת להרחיב יותר. למה נותנים צדקה? לחיות תעני. למה צריך לחיות תעני? כלומר, לתת צדקה זה חובה או זה רשות? זה חובה. למה זה חובה? כי יש איזה משהו לא מתוק. לא, למה הקדוש ברוך הוא ציווה? למשל, גבילות חסדים זה גם כן מצווה, אבל זה לא חובה. לא, פשוט זה צדק. זאת אומרת, יש הפרה של האיזון הכלכלי, יש עניים ויש עשירים, זה לא בסדר, אז צריך לקחת חלק מן הרכוש שנמצא אצל העשירים, ולתת אותו לעניים. אז זה יפה מאוד. הנחת היסוד שהעולם חסר, ואנחנו על ידי זה, תודה, מתקנים את העולם. יפה. אם אני אומר אסור לתת צדקה, אז מה אני סובר על העולם? שהוא כבר מושלם. זאת אומרת, השאיפה הסדומית הייתה שאיפה משיחית. הם סברו שהם הגיעו למצב כזה שהכלכלה הסדומית מאפשרת להם איסור צדקה. הגיעו למצב שבו כבר אין צורך לתת צדקה לחברו. אז אם אתה נותן צדקה, אתה בא לסתור את האידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה. כלומר, אתה מגלה שזה לא נכון שהעולם מתוקן. והם רצו לפתח את האשליה שהם כבר הגיעו לעולם מושלם. עכשיו, אותו דבר, למה מביאים ילדים?
דבר התורה.
למה יש מצווה בתורה להביא ילדים? יפה. להרבות, להגדיל את האנושות. כשהאנושות תגיע ליעדיה, פרו ורבו ומילאו את הארץ. כשהיא תהיה מלאה, גמרנו. אין צורך. אז מה אמרו אנשי סדום ועמורה? הם הגיעו לעולם מושלם. אז כבר אין צורך בהבאת ילדים נוספים. אבל יצר העריות עדיין קיים. אז הוא מופנה כלפי הזכרים. לא רצו. הרי אם הם מעדיפים גבר על פני אישה, אז לא יהיו ילדים. זאת אומרת, הצורך של הנצח של הדורות נעלם.
מה
הם עשו עם הבנות של לוט? מה אתה רוצה? הם לא עשו כלום. לא עשו כלום, לא רצו אותם. מה?
לוט אומר שיש לו שתי נשים.
למה
זה לא? שמה הם
התחלנו? מה? אבל הוא הציע את זה והם לא קיבלו.
יש לו הרי שתי נשים, יש לו בנות בבית, ולכאורה יש לו שתי בנות נשואות.
לא. אין לו.
לוקחי
בנותיו, לא כתבו שהם היו בעלי בנותיו. מה? השפעת לוט. השפעת לוט. כן, לוט הגיע לעיר, שינה פה כמה דברים. זאת אומרת...
למה הם אמרו במערה, הם אמרו כדרך כל הארץ, אין מי שיבוא...
נכון, הם בנות לוט.
וכדרך כל הארץ, זאת אומרת שהארץ, אם הם היו בסדום, מישהו היה בא עליהם.
כן, זה נכון. אבל בכל הארץ, לא בסדום. עכשיו, מה שאני רוצה לומר... זה ככה, זאת אומרת, שהחברה הזאת הייתה חברה, אם כן, שסברה שהיא כבר הגיעה לתכלית ההיסטוריה. אבל מכיוון שזה לא נכון, לכן הם נפלו לשני החטאים האלה, של איסור הצדקה, אגואיזם כלכלי חברתי, והומוסקסואליות. כלומר, שני הדברים האלה הם סממנים לחברה בסיום, בעידן של סיום תרבות. כן? תמיד כשתרבות מסתיימת, אנחנו רואים את שני החטאים האלה. אבל זה לא סתם, סדום הייתה חברה, אם כן, עם אידיאל. לכן לא במקרה, דווקא משם הגיעה הנשמה של דוד המלך. נכון? כתוב, מצאתי דוד עבדי, בשמן קודשי משכתיב. מצאתי דוד עבדי, אומרים חז"ל, והכן מצאתיו בסדום. כן? כלומר, המגמה המשיחית מתחילה שם. כן.
הייתה להם אידיאולוגיה משיחית שמשמעותה שהישות הגיעה למיצוי,
כן.
ולכן... השלב הבא הוא שהקדוש ברוך הוא כבר יעשה את זה, זאת אומרת, מתוך אמונה.
אפשר לומר. על כל פנים, לא יודע, אולי מתוך אגואיזם, אולי מתוך רשעות. כן, אולי מתוך רשעות. אבל בכל זאת, כל רשעות ורשעות יש לה אידאל גנוז. אז מה האידאל הגנוז ברשעות הסדומית? הרעיון של אנושות מושלמת.
אבל איך הם הסבירו את זה? הרי יש, הדור יתקלם, הם אין פרייה ברייה, אז יש סוף לדור.
יכול להיות. הם לא חושבים. הם חושבים על זה. זהו, כלומר, למה צריך להמשיך? כן, אגואיזם. כן, אין צורך ביותר. יכול להיות, אבל זה לא הנושא שאנחנו לומדים עכשיו, נכון? אנחנו לומדים עכשיו על סדום, כן.
למה הרב אומר שסדום זה נפילה כלל
האנושות? כן, כי האנושות הולידה את סדום. האנושות הולידה את זה. כלומר, סדום היה, הייתי אומר, סימפטום למשהו שבכללות האנושות. עכשיו, איך נידונה סדום? באש או במים?
אש וגופרית
במלח.
גם במים. גם במים. נכון? ים המלח. גם גופרית במלח. מלח זה מהמים. זאת אומרת, מה זה בא לומר? אתם טוענים שהגעתם אל אל האידאל. אז בוא נבדוק אם האש והמים יפסיקו להילחם זה בזה. כן? אם המים והאש יפסיקו להילחם זה בזה, סימן שיש כבר שלום. סימן שבאמת אתם צודקים, הגעתם כבר לאנושות האחרונה. נידונו באש ומים, ולא עמדו בזה. נחרבה סדום. נכון? מה? זה בדיוק מה שקרה בברד, בדיוק. הנה, תסתכלו במה שקורה במכת הברד. פסוק כף דלת. ויהי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד. כן, מה אומר רשי? נס בתוך נס, האש והברד מעורבים, והברד מים הוא, ולעשות רצון קונם עשו שלום ביניהם. זה המבחן. מי שטוען שהוא כבר... לא, כתוב קדרה. כתוב קדרה. מה? בגמרא כתובים הרבה דברים. אני לא מביא את מה שאתה מביא, אני מביא את מה שאני מביא. בסדר. כתוב גם בגמרא שקוראים את שמה בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. זה גם נכון. מה? אז אותו דבר, גם מצרים חטאה בחטא הזה, גם מצרים הייתה סדומית, ולכן יש יש הבדל מוסרי בין ישראל למצרים. שהברד פגע במצרים ולא פגע בישראל. זאת אומרת שאנחנו חסינים בפני הנפילה, בפני החולשה הזאת שהגיעה לאנושות בעקבות גילוי עריות. כן, עובדה ש... כן, אותו חטא. בוודאי. שערי, איך אני יודע? א', בגלל שהם נפלו בברד, הברד יקבעים. ב', זה כתוב מפורש פרשת החרימות. כן? שם יש רשימה של כל התועבות. כתוב שם כמעשה ארץ מצרים, לא תעשו, נכון? מה שקוראים במנחה של, של יום הכיפורים, נכון? כן. כל פעם שצריך. אז פה יש טענה של ישראל שאנחנו שונים מהם, אנחנו שונים ממצרים, צריך להוכיח את זה. אז בואו נבדוק את זה בדבר, בשכין ובברד. מי שנפגע, סימן שהוא נפל בנפילה המוסרית הזאת. מי שלא נפגע, סימן שהוא ניצל ממנו.
על המקרה של השלמת
איגודים. כן, השלמת איגודים. כן? זה כמו שלמשל הנצרות, כן, להבדיל, טוענת שהמשיח כבר הגיע. אז הרמב"ן בוויכוח המפורסם שלו בברצלונה בפני מלך ארגון, יעקב מלך ארגון, מול המומר הדומיניקני פריי פול, אמר הרמב"ן אמר, אני מבין שאם המשיח הגיע אז כבר יתקיים הכתוב לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. ועלו אנחנו רואים שמאז שהופיעו הנוצרים בעולם יש יותר מלחמות מאשר פעם, וכמה יקשה לך המלך, לך ולאביריך, אם לא ילמדו עוד מלחמה. אז זה לא רק שבאופן מקרי יש מלחמות ומה אפשר לעשות, החברה של ימי הביניים, הנוצרית של ימי הביניים, בנויה למידת המלחמה. אחרי הדבר הזה, הרמב"ן ברח מברצלונה, לא הבנתי למה. לא, ברח. כן, כן, הגיע לארץ ישראל, לפחות הרווחנו משהו. כן, כן, הגיע לארץ ישראל, וגם אנחנו הרווחנו ככה את פירוש הרמב"ן על התורה, הוא כתב אותו פה. כן, מה אתה אומר? הרב קוק
כותב שמשומות מעולם טוב
הן אש. הן אש, כן, נכון.
הן
נשמות מסתרות, מים. כן. מבחינה אחת, שמונה לשבת, זה שלום בינינו בחברה. כן, יכול להיות. Very good. לא חשבתי את זה. טוב, אז זה ברור, כן, ההבחנה פה שנעשית בין ישראל לעמים, דרך שלושת המכות האלה. עכשיו, כל הדברים האלה זה יפה מאוד, אבל זה עדיין לא פותר את הבעיה. נכון שיש מעלה עצמית לישראל מצד ירושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב ויוסף. והדבר הזה בא לידי ביטוי במכות דם, צפרדע, כינים וערוב. וזה נכון שהאנושות מצידה נפלה לאן שנפלה, בדור הפלגה, בדור המבול ובסדום ועמורה, וזה בא לידי ביטוי בדבר, שכין וברד. אבל עדיין יש טיעון עמוק מאוד שפרעו יכול להעמיד מול הזכות של ישראל לצאת ממצרים. וזה שאף על פי שאנחנו כבני אדם שונים, אבל יש עוד מכנים משותף בכל זאת. בין ישראל למצרים. מה הוא? מה? כולנו נבראים. אל אחד בראנו. נכון, מצרים תפוקים נורא. ישראל נפלא. כן? יהלום ממש. אבל גם את הזבל וגם את היהלום, אותו אלוה ברא. לכן זה אומר שיש גורל משותף לכל. ומי אמר שבכוונת הבורא הייתה צריכה להיות הבחנה בין ישראל לבין מצרים? הוא תמיד האמין. למה שהוא לא יאמין? מה, הוא לא מבין את מושג הבריאה? למה שהוא לא יבין את זה? ליורי ואני עשיתיני, נכון. נכון, אבל לא, אבל מעבר לזה שליורי ואני עשיתיני, יש בריאה כללית. כולם יודעים את זה. בואו נחזור אל הראשית, אומר פרו. אתם יודעים, יש במדרש תנחומה, שכשפרו אמר מי השם, אז הוא ביקש מחכמי מצרים להביא לו אנציקלופדיות עם רשימות האלים. רשימות האלים שנבדוק מי השם. כלומר, הם אומרים י' כ' ו' כ', בואו נבדוק מי זה. לא שמענו את השם הזה אף פעם, נבדוק. ואז מצאו מי זה. כזו שמצאו. המדרש ככה אומר שאמרו לו, הוא בן טובים מבני קדם. ככה אמרו, בן טובים מבני קדם. מה פירוש הדבר הזה? א', בן טובים. בן טובים הכוונה שקריטריון ההתנהגות של אותו אלוה זה הטוב והרע. מוסר. כן? בן טובים. ג', זה הבית, סליחה. הוא לא אלוה הראשי, הוא רק בן של אלים קודמים. והוא מבני קדם, פירוש הדבר. הוא שייך לעידן ההיסטורי שקדם להתהוותה של מצרים. אז מה שהתרבות המצרית טוענת זה בסדר, זה סגרנו דף בהיסטוריה, לא צריך להוציא מן האוב דברים קדומים. מבני קדם. אבל עכשיו שהתברר שמצרים האקטואלית נפלה מבחינה מוסרית, אז בואו נחזור אל הכוונה הראשיתית. בסדר? אז מה צריך לעשות עכשיו כדי לשכנע את פרו? אבל מה יעשו המכות האלה? מה צריך לעשות? לשחזר את בריאת העולם. נשחזר את בריאת העולם ונראה האם בשעה שברא הבורא את עולמו, האם הייתה כבר אז איזושהי הבחנה בין הגורל ישראל והגורל מצרים, מעבר לנפילה המוסרית. שאלה עמוקה מאוד. לכן צריך לשחזר את בריאת העולם. עכשיו, האם יש למשה תעודת ביטוח בשלב הזה שהוא צודק? לא, יכול להיות שלא. כן, אבל הקדוש ברוך הוא, איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא הקדוש ברוך הוא? אצל משה או אצל פרו? אצל פרו, נכון? איך כתוב? ויאמר השם אל משה, פסוק, בפרק י' פסוק א', ויאמר השם אל פרו, בוא אל פרו. למי אומרים בוא? כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נמצא אצל משה, צריך להגיד לו, לך. אם הוא לא, בוא אל פרו, סימן שהקדוש ברוך הוא כבר ממתין לו שם. ואז יכול להיוולד ספק אצל משה. כן, אם אנחנו כבר מנסים לברר את הדברים במישור של הבריאה בכלל, אז ייתכן שהכוונה האלוהית הבאה לידי ביטוי אצל פרעו עליונה יותר מן הכוונה האלוהית הבאה לידי ביטוי בישראל. לכן הזוהר אומר שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה בוא אל פרעו, משה פחד. מה? ביטוח, לפני כן, הוא יודע שהוא מבני אברהם, יצחק ויעקב, והוא לא. הוא יודע שהאנושות נפלה מבחינה מוסרית, והוא לא. זאת אומרת, יש פה נתונים עובדתיים שידועים מהשטח. אבל אם אתה כבר חוזר אל כוונת הבריאה, מי היה שם? אז לכן כבר אצל משה נכנס הספק. כן. כן, אבל אתה לא... לא, משה אף פעם לא קרא את התורה הזאת. אף פעם לא נכתבה התורה שבה נברא העולם. אתה ראית אי פעם את התורה שבה נברא העולם? אתה ראית אותה פעם או לא? כן, התורה? את התורה? תן לי בבקשה לנהל את השיחה בעצמי. את התורה אתה ראית? לא? מה שאתה קראת זה תורה, לא התורה. הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה וברא את העולם. התורה הזאת, אין איש בעולם שראה אותה מימיו. היא נעלמה מעיני כל חי. פסוק מפורש ביוב. והחוכמה... מה? אה? זה פחות מזה. כן? הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה וברא את העולם. את התורה הזאת אתה אף פעם לא ראית. אתה לא יודע אם בתורה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אם באותה תורה יש עדיפות לישראל או למצרים. מסתמה כן? מי אמר לך? משה לא יודע, אתה יודע? בגלל המכות אתה יודע. כלומר, המכות ביררו משהו. כן? אבל בינתיים, השבע המכות שלמנו עד עכשיו, הסבירו שיש הבדל בין ישראל למצרים בהיסטוריה דה פקטו. בהיסטוריה המעשית, בפועל. אבל מי אמר לך שבכוונת הבורא יש הבחנה בין ישראל למצרים? אתה עוד לא יודע. זה הדבר הזה מתברר רק בשלושת המכות האחרונות. צריך להבין איך זה מתברר. זה לא סתם, כן? מה אתה אומר?
אנחנו חיים בעולם דה פקטו. חיים במציאות. אז אם המציאות היא כזאת,
כן, אבל לא. אבל פרעו דרש את הבירור המוחלט. האבסולוטי. ולכן משה אומר, זה אני לא יודע. אין חזל אומר, איך בזוהר כתוב שמשה פחד? הוא פחד מן התנים הגדול. כן? הרי הבאתם את הפסוק ביחזקאל. לי יאורי ואני עשיתיני. שם פרעו מכונה, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. מה זה תנים הגדול? כן? תנים זה תנים. כן? התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. כלומר, הוא מגלה כוח אלוהי שמוזכר כבר בפרשת בראשית. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. לפני שהוא ברא את האדם. אז פרעו מלך מצרים מבטא את זה. כן? הוא חלק מכוונת הבורא בעולמו. אבל אומר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להשחית את הכוח הזה? הרי זה חלק מכוונתך. מובן? נראה. פעם אחרת. כן? מה אתה אומר?
משה מפחד. השם שולח אותו.
אבל השם גם שולח את פרעו. לא, אולי תמיד השם היה בצד של פרעו. רק בגלל שישראל היו צדיקים יותר ומצרים היו מושחתים, אז בגלל זה בינתיים הקדוש ברוך הוא תומך בישראל. אבל מי אומר שבאופן אבסולוטי יש עדיפות לישראל?
זה ניסיון למשה.
זה ניסיון למשה, בוודאי. וזה גם ניסיון לנו. אתה לא יכול להיפטר מן השאלה סתם ככה. לכן צריך לעשות ברור, לשחזר מחדש את מעשה בראשית. בסדר? עכשיו, אני... כן. מה זה? אלוהי אביך, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כן. לא, לא עם מדיין. שהשם הוא עם ישראל ולא עם מדיין. כן. בהתחלה התלבט בין ישראל למצרים, תמך בישראל, התייאש גם מישראל, עבר למדיין, וכשהוא אומר לו, לא מדיין אלא ישראל. עכשיו צריך לבדוק עם מצרים. בסדר? כן. מה? כי הוא האנושות. זה האדם האמיתי, מצרים. זה בא לידי ביטוי בזה שיש לו גם מעצמה פוליטית, אבל זה לא סתם. כן? ייתכן שהדגם האנושי האידיאלי הוא מצרים. צריך קצת שיפוץ. אבל אולי זה בסדר.
לכן
פרעו חייב לעשות את הוויכוח הזה, את הבירור הזה, כי פרעו הוא אחראי על ההיסטוריה. הוא לא יכול סתם ככה לוותר על הנהגתו את ההיסטוריה. זה אחריות מוסרית, כבדה מאוד. תאר לעצמך, אני יודע ש... איזה נפאלי מההימלאיה הולך לנשיא ארצות הברית ואומר לו, כה אמר השם, אתה צריך לוותר על שלטונך על העולם החופשי ולהפקיד את זה בידי קבוצת תימהוניים מאיזה מנזר בנפאל. אז לא יודע, נשיא ארצות הברית, אני הייתי מצפה ממנו לקצת אחריות מוסרית ושיגיד, בסדר, תוכיח לי, בסדר? לפחות תוכיח. כן? אבל סתם ככה? כן? זה בדיוק מה שעושה משה עם פרעה. הוא אומר, תוותר עכשיו לטובתנו. בזכות מה? מה פתאום? כן. אז עכשיו צריך לשחזר קצת איך נעשתה בריאת העולם. אז אני רוצה פה להזכיר לכם דברים מספר בראשית. בריאת העולם לפי ספר בראשית נעשתה בשלושה שלבים. שלב ראשון, תוכנית. איך זה נקרא? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שלב שני, בלגן. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים רחפת על פני המים. כלומר, במציאות יש היעדר שקודם להוויה. אנחנו אומרים שהעולם נברא יש מאין. אז צריך קודם כל שייברא העין, ומתוכו יופיע היש. שלב שלישי. מה? יש עין, מה שנקרא. בסדר. העין זה לא אפס. העין זה, זה, זה מה שנושא בקרבו את הפוטנציאל של כל היש. זה לא סתם. יש, אנחנו אומרים, יש מעין, אז העין זה לא כלום. העין זה הרבה מאוד. מעין בא כל היש. שלב שלישי, הריבוי. אז אני חוזר. שלושת השלבים הם הכוונה הראשיתית, העין, הריבוי. עכשיו צריך לבדוק ריבוי הנבראים, יהי אור, יהי רקיע, תדשי הארץ דשא, יהי מאורות, נעשה אדם, כן, הרבה 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 בלגן. כן? זה שלושת השלבים של הבריאה. עד שבסוף היה רילוי בכל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אם כן, יש צורך להפגיש את מצרים ואת ישראל בשלושת השלבים האלה. מתחילים באיזה? בראשון או בשלישי? בשלישי כמובן. ולכן, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. פסוק ד', כי אם מאן אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבולך. למה הרבה נקרא הרבה? כי הוא הרבה. כן? כי יש בו הרבה. זה הריבוי. כוח הריבוי שברא את העולם חוזר עכשיו להופיע במצרים. פסוק וב, ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. אז הרבה מתאר מדרגת חיים שלא הייתה כמותה מאז מתי? מאז אדם הראשון. זה מה שכתוב. אבותיך ואבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה. אז מדובר על כוח שקדם לאנושות עכשיו. עד עכשיו כל המכות דיברו על בירור בתוך ההיסטוריה. עכשיו אנחנו חוזרים לאיזה שלב שקדם להיסטוריה האנושית, מה שהיה לפני אבותיך ואבות אבותיך. ונראה מי ייפגע. והנפגע הוא מצרים ולא ישראל. בסדר, אז אומר פרעה, בסדר, קיבלתי. בתוך ריבוי הנמצאים, בכוח של הריבוי, אנחנו כבר רואים שיש הבחנה בין ישראל לבין מצרים. אין בעיה. אבל היינו כולנו שווים בעין. בהיעדר שקדם לכל ההוויה, אין הבחנה בין ישראל למצרים. אז מה שעושים, מביאים מחדש את ההיעדר, את מכת החושך. כן? איך כתוב כאן? פסוק כף ג', לא ראו איש את אחי ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור. במושבותם. כן. הוא ראה שיש להם אור. כנראה, לא יודע. זה התברר לו. על כל פנים הוא רואה שהוא נפגע מן החושך, ושישראל לא נפגע. איך הוא יודע? לא יודע. מה? לאחר מעשה. יכול להיות שלאחר מעשה. כן, כשראה שהיהודים גדבו לו שם. כן, לפי חז"ל, ניצלנו את החושך כדי לקחת מהם את הדברים. עכשיו, בסדר, אז יש הבחנה בין ישראל למצרים בהיעדר הקודם להוויה. אבל מי אמר שיש הבחנה כזאת בכוונה הראשיתית שקדמה לכל? זאת השאלה. והמבחן יהיה הפגיעה בראשית. לכן מכת בכורות. הבכור מבטא את הכוונה הראשיתית של תנועת החיים שיצרה את המשפחה. מה?
יש פסוק שאומר בני בכורי ישראל.
זה בדיוק הטענה. בני בכורי הוא ישראל ולא אתה. כלומר, מצאנו בתנך שלוש אומות שמתחרות על תואר הראשית. ישראל, שנקראים קודש ישראל השם ראשית תבואתו, עמלק, שבו נאמר ראשית גויים עמלק, ומצרים, שבו נאמר ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים בעולי חם. אז יש שלוש אומות שטוענות לכתר הראשית. והם נפגעו, כלומר, כשהייתה פגיעה בראשית, ישראל לא נפגע, ומצרים נפגעו. וזה אם כן הראיה, שגם בכוונה הראשיתית יש הבחנה בין ישראל לעמים. עכשיו, אפשר להבין עכשיו תופעה מאוד מוזרה, זה העובדה שפרעו משתכנע. הרי אם אנחנו, כבר דיברנו על זה, לפי החוזה שהיה בראשית שליחותו של משה אל פרעו, מה אומר משה? או שאתה משלח את עם ישראל, או הנני הורג את בנך בחוריך. כלומר, יהיו מכות וזה יגיע עד מכת בחורות. הייתה מכת בחורות, הייתה מכת בחורות, אם כן לפי החוזה, הוא פטור מלשלח את בני ישראל. הוא יכול להגיד, כי שילמתי את המחיר. אמרתם, או שאני משלח או מכת בחורות. העדפתי מכת בחורות. אז עכשיו אני לא צריך לשלח את בני ישראל, מבחינה משפטית. מה זה לא הסכים? אבל הקדוש ברוך הוא צריך להיות נאמן לדבריו.
לא, לא
פחד. מה אתה אומר?
לא פחד את זה ככה. אתה יכול להגיד את זה לא כתנאי לחוזה, אלא כמכורה להראות שכל התהליך בסופו של דבר באמת מסתכם באותה נקודה, שבא את הביב, בתור
המותר. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה ככה, שמכת בחורות גם שכנעה אותו. ולכן הוא מחליט לשלח בני ישראל, למרות שמבחינה פורמלית הוא יכול להגיד בסדר, שילמתי את המחיר, אבל כבר אין לו טעם לכך. כלומר, הוא חוזר בתשובה להכיר את הערך של האומה הישראלית, הוא מכיר בעליונותה המהותית, ולכן הוא אומר, עד רבה, אני מבקש, לא רק שתלכו, אלא אני מבקש גם שתברכו אותי על ידי זה. אם תסתכלו מה שנאמר בפרק י"ב, פסוק למד ב', גם צונכם, גם בקרכם, קחו, כאשר דיברתם והלכו, וברכתם גם אותי. כלומר, אני משלח, וזה מביא לי ברכה. כי אני שותף עכשיו להתקדמות של ההיסטוריה. אבל הייתם צריכים לשכנע אותי, שבאמת זה אתם ראויים לכך ולא אני. השאלה הגדולה, למה הוא רודף אחריהם אחר כך? נכון? באמת זה פלא גדול. אם הוא כבר הבין, למה הוא רודף? כן, זה כשנגיע לפרשת בשלח, אנחנו נפתור את השאלה הזאת. כן.
אם הפרעה באמת עובד באותו מישור שמשה רבנו עובד, שהבנה, והקדוש ברוך הוא אומר מההתחלה, אם לא, אז נגיע בסופו של דבר לשורש, ובשורש אתה תבין.
כן.
אז אתה באמת, לא כמו שהגשו רבותינו, למה לא הולכו ישר על מכת בכורות? יש שורש, וגמרנו.
כן, למה? למען שיתיות אותי אלה בפרעה, כי אנוכי הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתיות אותי אלה בקרבו, כדי שהכל יתברר לפי כל המדרגות. כן? אם לא, זה אלים מדי. כן, מה אתה אומר?
זה חושך, הייתה הבחנה מאוד מיוחדת, גם בני ישראל
נפגעו. כי בני ישראל נפגעו, זה לא כתוב בפסוק. חז"ל אמרו, אני צריך להבין למה חז"ל אמרו ולמה זה לא כתוב. בסדר, אני מסכים. זה נושא שאני רוצה לברר אותו גם כן. כן.
לפי הבירור האחרון, זה מתברר או שישראל בראשית כמו בשביל ישראל, או שמבחינה של עם זה יצא בגלל ישראל, כמו שיהיה נשות ושתנה כמו ישראל.
נו.
למה זה לא ככה? כי העובדה כתוב, עם זה יצא בגלל ישראל, כמו שיהיה נשות. התפקיד שלי בעולם זה שיהיה אנושות בדרגה של ישראל, לא דווקא ישראל.
מה זה האנושות בדרגה של ישראל? אבל כשכל האנושות עולה לדרגת ישראל, מה קורה לעם ישראל? כהני השם. נו, זהו. אז תמיד ההבחנה קיימת.
מה התכלית שיהיה
אנושות
בדרגת ישראל, או
שיהיה
ישראל, כאילו, עם ישראל?
לא, ברור ש...
לעם ישראל...
לא, לא, אנחנו, זה אותו דבר. ההבחנה הזאת בין האם יש תכלית לעם ישראל לעצמם, או תכלית אוניברסלית לעם היהודי, זה דעתי הבחנה מלאכותית. זה אותו דבר. למה? בגלל שאנחנו נשמת האנושות. כן, בחר בנו מכל העמים. לקח קצת מכל עם ועשה מזה עם ישראל. כן, אז אין הבחנה, ישראל והעמים, זה אותו דבר. רק שאלה טכנית, איך הדבר הזה מופיע? באסטרטגיה המעשית. כתוב, ואבדיל אתכם מן העמים, נכון? אז חז"ל אומרים, ואבדיל אתכם מן העמים, ולא הבדלתי את העמים מכן. זה חד כיווני ולא דו כיווני. מה? איפה זה כתוב? לא זוכר, בגמרא. זה כמו בגמרא. ואבדיל אתכם מן העמים ולא את העמים מכם. אתם הסנובים, הם לא. כן? לא. אז כן. מה הייתה השאלה?
האדם הוא בחר דווקא לנו, ואמרנו שזה לא בגלל שהוא, לא בגלל שהוא גרם את התורה.
נכון.
למה הוא בחר? אמרנו.
נכון. שאלנו את זה שבוע שעבר? ב? במסגרת מה? הערוב. למה בחר בנו? טוב, אני צריך ללמוד. אז חבל שאתה שואל את זה כשהשעה כבר 12. אז נשמע את זה לפעם הבאה. בסדר? על כל פנים ברור כאן, רגע, העשר מכות עשו ברור במישור אחד, אבל הייתי אומר, המישור הזה הוא המישור הסגולי. כלומר, במישור הסגולי התברר לפרעו שיש איזה הבדל בין ישראל למצרים, בין אלוהי ישראל, אפשר לומר, ובין אלוהי מצרים. אבל כנראה שזה לא מספיק, וזה כנראה אחת הסיבות שהוא רודף אחרינו אחר כך. אני צריך אחר כך להיכנס קצת יותר לפרטים, במיוחד לענייני מכת בכורות, ואולי גם זה יענה על השאלה שלך. זהו.